ששת את זין היום, כן. מה שלומכם? מלאי עיזוז וגבורה, רצון ושמחה, לגשת ללמוד תורתנו הקדושה? לא שמעתי, כן או לא? כן, יופי, ברוך השם. יפה, אז אנחנו באמת מזכירים לעצמנו כל פעם שהחבורה שלנו שלומדת לפני הלימוד, זה לגשת ללימוד המסיבי, מה שנקרא, החלק היום, שצריך להשקיע בו השקעה לא קלה, וזה לימוד הגמרא, ללמוד מתוך פגישה עם עומק משמעות דברי תורה, עניינה של תורה. ולכן, כשאנחנו לומדים את המהר"ל, אנחנו לומדים את הפשט, לאחר מכן את המושג שבו המהר"ל מטפל, והוא מעביר אותנו מרמה של לימוד קריאה פשוטה למישור של עומק, ובזה חידושו ועניינו של המהר"ל, גם מצד עצמו וגם מצד מאמרי חז"ל, שהוא מעמיק לבאר אותם באופן מחודש. ולאחר מכן, הדבר השלישי זה היישום המעשי. והמהר"ל מתחיל בנתיב התורה, פרק ראשון, בעצם בשורה של הגדרות. כשאנחנו עומדים לדבר על התורה ועל דרך קנייתה של תורה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לצמוח בתורה, הוא מתחיל עם הקדמות. מה זאת בעצם תורה? והסברנו כבר ולמדנו, והמהר"ל העריך להסביר את המושג הזה שנקרא תורה סדר העולם. ואנחנו ניסינו בעוניינו קצת להעמיק בזה, מה הכוונה סדר העולם. זה לא רק עניין טכני, אלא זה עניין מהותי. דיברנו על הסדר כאיזושהי השלמת פאזל, יותר עמוק, כמשהו שהוא מקור שממנו הכל יוצא והכל נובע, שהוא מהווה משמעות שמאחדת את כל המציאות כולה, והגדלותה של תורה שהיא מאחדת את כל המציאות כולה. זה לא רק משהו כמו חוקי מתמטיקה, חוקים בפיזיקה, שהם מאחדים נושא מסוים של מערכת מוגבלת בצורה מסוימת. זה היה החלק הראשון. ואז המהר"ל חוזר בדיבור המתחיל והתבאר לך כי התורה היא סדר הכל. ששם אומר המהר"ל, עכשיו בוא נעבור לשלב הבא. והשלב הבא הוא מחזיר אותנו לפסוק שאותו אנחנו פתחנו בו. ואמרנו שהמהר"ל תמיד יתחיל בפסוק בדרך כלל ממשלי, את המאמרים, מכיוון שמשלי הוא ספר החוכמה. ולכן שלמה המלך קורא אותנו להבין לעומק. ובפסוק הזה, שהוא בחר מכל הפסוקים בספר משלי שעוסקים בתורה, וכמי שאמרתי לכם, תדפדפו במשלי, ותראו שהרבה מאוד פסוקים, מה זה של איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים והתבאר לך כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל, ולכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים, עד שישראל מקבלים את התורה. יש? אז יש לי ספר אחר, מה? יפה. אז עכשיו, המהר"ל, בחר מכל הפסוקים של ספר משלי דווקא את הפסוק מפרק ד' ויומר ויורני ויומר להתמוך דבריי ליבך ושמור מצוותיי וחיה. בסדר? למה? מכיוון שהמהר"ל רוצה לעבור איתנו עכשיו לשלב נוסף. הוא הגדיר את העניין של התורה כמהות. התורה כמהות סדר העולם. עכשיו הוא רוצה לעבור לשלב שני, וזה התורה כפועלת, כיוצרת, כעושה שינוי. שינוי מהותי בכל העולמות כולם. איפה זה יבוא לידי ביטוי במשפט? ויורני ויומר לי, תמח דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. אומר המהר"ל, ועכשיו המשפט שאנחנו מתחילים ללמוד היום, וקראנו אותו, ולכך אמר ויורני ויומר, יתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. מה פירוש? כי התורה דברי השם יתברך. תומך את האדם שלא יגיע לידי מיטה, שהתורה מקיימת הכל. ואמר שמור מצוותי וכן נגד מעשי המצוות, כשישמור אותם יש בהם חיים. אז ראשית שני דברים פשוטים, שהתורה מקיימת את האדם שלא יגיע למיטה, ויוצרת חיים על ידי שמירת המצוות בעולם הזה. זה פשוט, זה מופיע בהמון מקומות, כנר מצווה ותורה אור, יש פסוקים רבים בספר משלי. אבל הביטוי הפועל ויורני זה לכאורה מיותר בפסוק, נכון? מה זה ויורני? תנסו רגע, רגע, תתנתקו רגע מהמהר"ל. תגידו לי, האם אפשר היה, ויורני ויומר לי, תמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. מה מיותר פה? מה כאילו, ככה, מעבה את המילים שלו לצורך? מה אתם אומרים? ויורני ויומר לי, נכון? אני יודע, כל הספר הזה הוא ספר הוראה, נכון? משלי שלמה זה כל, זה הוראה. למה צריך לכתוב, ויורני ויומר לי, לתמוך דבריי ליבך? כי הויורני הזה, זה עכשיו הוא עובר למישור אחר. אומר המהר"ל, ואומר ויורני, שלשון הוראה. זאת הנקודה המהותית שאנחנו צריכים לדבוק בה כשאנחנו עוסקים בתורה. לא רק בהגדרה חיצונית, אלא מה זה ויורני? מה הכוונה לשון הוראה שנקראת התורה בלשון הזה? מה הפירוש? מה, מה, מה הוא אומר כאן? מה פירוש הדבר? והוא אומר שמו, יורני שהוא, לשון הוראה. מה הכוונה? מה? ציווי זה בסדר, זה אנחנו יודעים ודאי שהתורה היא ציווי. יש פה משהו, יורני בא להוסיף עוד משהו, שיש כאן לא רק הגדרה סטטית, זאת אומרת מה זו תורה, אלא יש כאן משהו שהוא מוביל אותי קדימה, בדיוק. זאת אומרת, ויורני, הכוונה הוא הצביע לי על התכלית בסוף, והוא אמר לי, אתה רוצה להגיע לשם? אז קדימה, בוא תתחיל לעבוד כאן. במילים אחרות, זה לא רק הגדרה פסיבית, שאני בא עכשיו ואני מצייר ציור. אלא מה? אני עכשיו מורה דרך איך אנחנו מתקדמים אל המטרה. זוכרים מה הייתה המטרה שדיברנו עליה בלימוד הקודם שלנו? איך הוא קרא לה בשני מילים? כי לא נקרא שוב את כל הקטע הזה, כי כבר קראנו אותו בפעם הקודמת. איך נקראת המטרה? עולם הבא. עולם הבא. ואז הוא אומר שהתורה מראה לאדם את הדרך, אשר בדרך ההוא יגיע לתכליתו, ומה תכליתו? אל העולם הבא. ומה זה העולם הבא? אז אמרנו בקריאה פשוטה, העולם הבא פירושו, מה העולם ה? של השכר שמתקבל לאדם על ידי עיסוקו בתורה. הוא זוכה לשכר, בסדר? האם השכר הזה זה שכר בעולם הזה? כן, הקרן קיימת לו לעולם הבא, ויש לו גם את בעולם הזה משהו. אבל בעיקרון מדובר על איזה משהו עתידי, שאדם מקבל שכר מבחוץ. זה כמו שאדם פועל, עובד, עושה עבודה, בא בסוף בעל הבית ומשלם לו כסף. אבל אנחנו העמקנו יותר, ומה אמרנו? מה זה העולם הבא? זוכרים, חברים? מה אמרנו? מה זה עולם הבא? כל הזמן בא. מה? שמתקרב הוא בא. כל הזמן העולם מתגשם. עולם הערכים, עולם האידיאלים, העולם הגבוה הופך להיות ממסעת נפש לריאליה. וכל הזמן העולם בא. וזו נקודה משמעותית מאוד. תנסו להתרכז. התורה היא לא משהו סטטי, היא לא חוכמה. במובן הזה שעכשיו אני רוצה ללמוד מתמטיקה, למשל, שזאת חוכמה או לא חוכמה ללמוד מתמטיקה? חוכמה. וצריך בשביל זה הרבה נתונים, איך לומדים ומנתחים ופותרים סוגיות ומגיעים לתוצאות, נכון? יפה מאוד. בסדר גמור. אבל האם החוכמה הזאת, זאת אומרת, חוכמת המתמטיקה, היא חוכמה שמובילה אותי לאיזשהו מקום מלבד לצד הלוגי של ההבנה? האם אני משתנה בזה שאני לומד מתמטיקה? אני אהיה יותר חכם, אבל אם אני משתנה, האם ההוויה שלי משתנית? לא. למה? מה? למה? זו השאלה, נכון. זו שאלה, תכף נעסוק בה. אבל בואו נסביר רגע את העיקרון. אומר המהר"ל, בזה נטפל היום. פעם הקודמת דיברנו על העניין של עולם הבא, זה עולם ההגשמה. הגשמה לא במובן של גשמיות, אלא במובן של הפיכת הדבר מתיאוריה, מדבר שהוא מחוצה לי, למציאות. ניתן לזה רגע איזושהי המחשה פשוטה, משל פשוט, ואחרי זה, בעקבות השאלה של יוני, אנחנו נשתמש במשל יותר מורכב אחרי זה. אבל קודם כל, המשל הפשוט. המשל הפשוט הוא שיש הבדל, נגיד, אם אדם, משתמשו פעם במשל הזה, אדם נמצא, עולה על ראש ההר. בסדר? אתם מכירים את הבדיחה הזאת שאמורים, שהאבא אומר לבן שלו, בוא נעלה על ההר הגדול הזה, אתה תראה, זה משהו נפלא מאוד. הם מתחילים לעלות, עולים על ההר, הוא מזיע, הוא קשה לו, הוא קושי וזה, מגיעים למעלה, ואז הוא אומר לבן, תסתכל. הבן אומר, תראה איזה יופי, איזה נופש למטה. הבן מסתכל ואומר, רגע, אבל אם זה למטה, למה העלית אותי למעלה? בסדר, מה הכוונה? הכוונה היא שיש מצב שבו משתנית נקודת המוצא של ההתבוננות. זאת אומרת, יש מצב שנמצא לאותו מקום, רק העסק מתבאר לך. יש בעצם שאתה הופך להיות יותר גבוה, בעצם אתה רואה מציאות הרבה יותר נפלאה של הרבה דברים שלמטה לא הבנת איך הם מתחברים אחד לשני, פתאום אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את התמונה הכללית. אתה רואה את התמונה הכללית, אז בעצם נקודת המבט שלי לא רק עולה, נקרא לזה במובן הרוחבי, כמו המתמטיקה שלמדתי אותה, אלא במובן של הגודל, של העומק. זאת אומרת, גם בציר האנכי ולא רק בציר אופקי, כי כשאני מדבר על ציר אופקי, הכוונה מה זה ציר אופקי? כשאני נמצא על שולחן עבודה אחד, ואני מסדר שם, אז זה מתמטיקה. אני נמצא על שולחן אחד, ואני מסדר את הדברים. ואז הפכתי להיות מתמטיקאי. האם אני הפכתי להיות משולש? כי למדתי על משולשים. לא הפכתי להיות משולש, נכון? למה? כי אני עכשיו עובד על השולחן הזה. האני שלי נמצא במקום אחר. השכל שלי עובד עם השולחן עבודה הזה. אבל יש מצב שבו על ידי זה שאני עוסק בדבר, פתאום בנקודת מבעדי, אין מקום שלי, ההוויה שלי, משתנית. בסדר? זאת אומרת, התורה יש לה כוח לא רק לבאר לי את הקיים, אלא ליצור אצלי תזוזה פנימית שמעמידה אותי במקום חדש שלא הייתי בו קודם. ומכיוון שהתורה היא סדר העולם, ומכיוון שהתורה כוללת את כל הפרטים, כמו שלמדנו, הרי כשאני חותר לאיפה להגיע, למקום שההוויה, מושג הוויה, הכוונה היא הקיום שלי, שאני שואל מה הדבר הפשוט לי ביותר, איפה הוא יהיה? כשאני מגיע למסתרה הכללית, שכל העולם כולו, לכל רבדיו ולכל מישוריותיו, גם העולם הפיזי, גם העולם הרוחני, גם העולם של רצון השם שמתגלה בעולם, הכל פרוס לנגד עיניי כתמונה אחת גדולה שאני חלק ממנה, כי אני השתניתי וקניתי כלים שאני מסוגל עכשיו לפעול אחרת. הבנתם שזה אני קצת עליתי, עולה במושגים מופשטים מדי. מובן? מובן מההבדל בין, נגיד, אדם מתגייס לצבא. שנייה, יוני, זה כבר קצת חותר לתשובה שמה שאתה שאלת, למה דווקא ומי אמר. בוא נניח, אני מתגייס לצבא, בסדר? מתחילים לבוא להריץ אותי בטירונות. אני בא למפקד, ואני אומר לו, תגיד, בשביל מה אתה מריץ אותי? תתן לי לקרוא את כל ההוראות, איך נהיים חיילים. אני אשב ואני אקרא את זה. נגמור לקרוא, אני יודע, תוכל לעשות לי בחינה, אני יודע בדיוק מתי צריך לראות, באיזה שעה צריך לראות, איך זה, איך נוצרים, הכל כתוב לי על הנייר, הכל בסדר. זה יהיה, הוא יהיה חייל טוב או לא יהיה חייל טוב? מה אתם אומרים? אדם שלא שיחק אף פעם כדור סל, ונותנים לו את כל התרגילים, איך כל אם, והוא אף פעם לא נגע בכדור. הוא יכול, הוא יקבל 100 במבחן על תרגילי התקפה בכדור סל כדי לעקוף את ה... הוא יהיה שחקן מעולה? ודאי שלא, למה הוא לא ישחקן מעולה? הרי הוא באמת, הוא יודע הרבה יותר אפילו מהקפטן של איזו קבוצה הכי גדולה. אז למה הוא לא השחקן הכי מעולה? מה אתם אומרים? כי מה? מה זה נכנס? לא תסביר. תסביר מה הכוונה כשקורה, מה קורה כשנכנס, מה שאתה קראת לזה נכנס, מה הכוונה? שמה שאתה חי את זה. בדיוק, שאתה חי את זה. זה מה שאני קראתי בלשון שהיא נחשבת ללשון פנימית יותר, של מקובלים, זה ההוויה. יש לי הוויה אחרת. חיה לפני שהוא מתגייס. לאחרי שהוא נהיה חייל, והוא מקבל בסוף את הזה, או מסדר סיום, הוא אחר. זאת אומרת, מה שהמפקד רוצה לעשות עם החייל שלו בצבא, זה לא להקנות לו ידע חיצוני של הוראות שימוש, אלא עכשיו הוא כבר לא בן אדם רגיל, עכשיו הוא לא סתם אזרח, עכשיו הוא חייל. זה הבדל מהותי. מישהו לא הבין או רוצה שאני אחזור עוד פעם, כי זו הגדרה מאוד 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 חשובה, כדי להבין מה נוצר בתהליך לימוד התורה. כן, יוני. כן, אז יכול להיות שני דברים במה שאתה אומר. נכון, דבר ראשון, זה דבר שהוא מאוד מאוד, ההשתנות היא מאוד מאוד בכלים חיצוניים. זאת אומרת, בלוגיקה שלו הוא משתנה, לפעמים ברגש שלו הוא משתנה, בהוויה שלו בדרך כלל הוא משתנה. זאת אומרת, הוא לא הופך להיות אדם אחר בגלל שהוא עכשיו מתאמן במתמטיקה. התחום הזה, שבו הוא רוצה להיות, בשביל הוא מסדר יותר יפה, יותר מדויק, יותר ברור את החיילים על המגרש. אבל בדרך כלל, אפילו אתה אומר מתמטיקה, זה קל להגיד, אבל אפילו פסיכולוגיה. הרבה פעמים אתה לא אדם, המדע הפסיכולוגיה לא משנה את האדם, אלא נותן לו נקודת יחסות, איך להתנהג יותר טוב. זאת אומרת, יש משהו שהוא הרבה יותר עמוק. זה דבר אחד. דבר שני, כשאתה מדבר על חוכמה מסוימת, אולי אפילו נסכים שבאותה חוכמה חלה השתנות. כי יש המון חוכמות בעולם. יש חוכמת המתמטיקה, ויש חוכמות הרגש, ויש חוכמות האומנות, והכישרונות, הכל. האמא שאיפה, איך יוצרים שינוי? יש אפשרות ליצור שינוי על זה שבאותה חוכמה, אני הפכתי להיות יותר מומחה. בסדר? אבל יש שינוי אחר לגמרי, שהמנוע משתנה. שאני נמצא במקום אחר, ששם אני על ראש הר ואני רואה תמונה אחרת לגמרי, כי אני חי יותר גבוה. זה דבר מאוד חזק שבשבילו צריך להגיע ולהיפגש עם המנוע. איך זה נקרא המנוע בלשון המהר"ל? נו, תגידו, אנחנו כבר בקיאים במהר"ל, בקטעים הקודמים. איך נקרא? זה המנוע, סדר העולם. סדר העולם, הכוונה היא המנוע שמתוכו כל הכוחות יוצאים. כיוון שהמקור הזה הוא מקור עליון מאוד. כי הוא הדבר היחידי שהוא דבר השם, כי כל שאר המדעים, חוכמה בגויים תאמין, לא צריך בשביל זה מתן תורה. זה בא בגלל הכלים שלנו, בתוך הכלים אנחנו עובדים. אבל להיות מצב שבו אנחנו מקבלים שפע ממקום עליון, שהוא גדול הרבה יותר מהשכל שלנו, זה רק דבר אחד בעולם, אומר המהר"ל, זה התורה. ולכן עיסוק בתורה זה השתנות שלי באופן פרטי, ומתוך כך כל העולם מסביבי מקבל משמעות אחרת, מתוך כך כל החיים שלנו משתנים. בסדר? יש? בואו נראה את הדבר הזה. אני בדרך כלל לא אמרתי לעצמי, כן. נמצאת שם, אוקיי. היא לא יכולה להשיב אישיות מהותית ברמה הגבוהה. היא יכולה באותו תחום, העולם הופך יותר מסודר, וזה מצוין, זה מה שכתוב חוכמה בגויים תאמין, כי לסדר את העולם באותו נושא ספציפי זה מצוין, אבל שני דברים, א', זה חלקי. דבר שני, זה לא משנה את האדם עצמו בדרך כלל, אלא בפינה. דבר שלישי, שאמרנו בסוף, שבסופו של דבר, ברוב המדעים, אחרי הכל אנחנו מוצאים פתרונות בגלל התוכנה שנקראת מוח שלנו. אבל משהו מעבר למוח שלנו, לתפיסה שלנו, לתודעה שלנו, אין לנו נקודת מגע, אנחנו הולכים להשתנות איתה. לכן אנחנו צריכים את התורה. כדי שבדרך כלל אמרתי בליבי שאני לא אביא מקורות נוספים מחוץ למהר"ל, כי אז אנחנו לא נזוז לשום מקום. אבל הפעם לא יכולתי לעמוד ביצרי. מדוע? מכיוון שהפתיחה של אורות הקודש, של הרב באורות הקודש. כלומר, הרב לא כתב את אורות הקודש כספר, אבל הרב הנזיר, כשהוא כותב, שהוא בשני החלקים הראשונים של הספר, יש לנו את חוכמת הקודש, חוכמת הקודש, בלשון המהר"ל מה זה? חוכמת הקודש? תורה, כן. הרב מגדיר את אותה הגדרה ממש באופן מאוד מאוד ברור, ואולי, בעזרת השם, תשאלו אותי אם זה לא ככה, אחרי שראינו את ההקדמה הזאת במהר"ל, שהמהר"ל אומר, התורה היא מורה, התורה היא מתקדמת, היא מביאה את האדם לשינוי, בואו תראו מה אומר הרב, חוכמת הקודש הפועלת. יש לכולם את הדף הזה? את הדף על שולחן אחד, זה דף אחד. משפיע ברובד, אמרתי, א', ברובד החלקי, ב', ברובד באופן מאוד דומיננטי, זה בצד ההתנהגותי ולא ברובד הפנימי. דבר שלישי, זה תמיד מוגבל לתפיסת עולם אנושית. זאת אומרת, אם יש לנו הרי את פרויד, ויש לנו את אדלר, ויש לנו כל מיני שיטות פסיכולוגיה, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה דעות כאן? למה? בגלל שכל אחד בא עם התפיסה שלו. התפיסה היא לעולם חלקית, היא הרבה יותר התנהגותית מאשר מהותית, כי היא לא משנה את האדם עד הסוף. ודבר שני, זה באמת תחום אחד. בסדר, אז נגיד שהשתפרת בפסיכולוגיה. מה קורה עם ההשתפרות שלך בחוכמת המידות? מה עם העניין של חוכמת הידע? יש המון המון חלקים. אז אפשר לעבוד על כל אחד ולהשתפר. אבל יש מקור שאתה משנה, אתה נפגש עם הליבה. ואז כששמה זה קורה, אז המקום שממנו הכל יוצא, מקבל השתנות. ובואו נראה את זה אצל הרב בלשונו. בסדר? כתוב ברב כך. אמרתי פרק א', פסקה א', בחוכמת הקודש. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. בלשון המהר"ל, כמו שהוא כותב, שהתורה היא הוראה ולא חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה. זאת אומרת, יש משהו עמוק מאוד בנשמה שלנו, מאוד עמוק באישיות שלנו, שנקרא רצון. רצון מה זה? הרצון נמצא מאוד מאוד למעלה. הרצון הוא כאילו התחלה של כל דבר, נכון? אני באתי הבוקר ללמוד בנתיב התורה. למה באתי? לא יודע, יש כל מיני, שבטח כל מיני שפה דעות למה באתי. אבל למה, מה המניע שלי? מה המנוע שבגלל זה באתי? הייתי צריך להפעיל רצון. הרצון הזה מתגבש בתוכנית עבודה, נכון? הרצון הזה זה נקודה הכי פנימית בנפש. אין כמעט למישהו נקודת מגע אל הרצון עצמו, של שינוי הרצון. זה תכונתה של חוכמת הקודש, שהיא יכולה להגיע עד המקום הכי הכי עמוק באישיות ולשנות אותו. והתכונה הנפשית זה מה שיוצא מזה, התכונות של האדם שיוצאות מתוך הרצון הזה, לוקחת התורה, החוכמה, חוכמת הקודש, ומשנה, מהפכת את הרצון של לומדיה לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. זאת אומרת, יוצרת, לוקחת את האדם ומהפכת אותו. זה לא רק תוספת מידע, זה לא רק תוספת חוכמה, זה בעצם שינוי לגמרי. אני לפחות זוכר על עצמי, באמת, אני זוכר על עצמי יותר כשהתחלתי ללמוד תורה בהתחלה, אני הרגשתי שאני אדם אחר אחרי כמה חודשים. זה לא שנוסף לי עוד כמה מידעים. אני לא הייתי אדם אחר שהתחלתי ללמוד בתיכון מתמטיקה, לא, גם בסוף המתמטיקה, למרות שהייתי בחמש יחידות והכל היה בסדר גמור, אבל לא הרגשתי בסדר, זה נמצא יותר חכם. אבל בתורה פתאום מסתכל על עולם אחרת. אני יוצא מבית המדרש, מסתכל, וואלה, הכל נראה אחרת. אני שומע חדשות, זה פתאום נראה אחרת. לא נראה רק זה, זה פתאום, הגובה הוא אחר, ההסתכלות היא אחרת על כל פרט. נכון? יש לה תכונה כזאת, כיוון שהיא נמצאת בליבה למעלה. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, שזה מה שדיברנו על כל החוכמות, אף על פי שהן מציירות, הן נשגבים יפים ואציליים, ברור, אין לנו זלזול בחוכמה. נפלא, כמו שאמרנו, אפילו מן הגויים אפשר לקנות את החוכמה. חוכמה בגויים תאמין. אבל אין להם אותה התכונה המפעלית. מה זה מפעלית? מה זה מפעלית? מה הוא מתכוון? הפועלת, היוצרת, המשנה, להמשיך את המהות העצמית, זאת הכוונה, הפנימיות שלה, לומד, של ההוגה בהם אל ערכן, אל החוכמה עצמה. הוא באמת אין לה יחס כלל יתר הכוחות בעצמיות של אדם, חוץ מכוחו המדעי בלבד. אומר הרב, הנה אמירה קצת רחבה, הוא אומר, באופן כללי, רוב החוכמות מדברות על הצד הלוגי. רובם. רובם. לאט לאט התחילו להתפתח, דווקא בדורות האחרונים יותר, חוכמת הרגש, חוכמת, איך זה נקרא, IQ הרגשי, נכון? יש גם את ה-IQ השכלי, אינטליגנציה רגשית. זאת אומרת, יש איזה מגע בזה, אבל בגדול, אנחנו מטפלים בחלק אחד מהאישיות. זהו, ולא, ומזניחים את האחרים. כי חוכמה שהיא חלקית, היא עוסקת בדבר חלקי. אבל חוכמה שהיא נובעת מהמקור, היא כוללת את הכל, היא סדר העולם. בטעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. זאת אומרת, המקור של התורה היא רצון השם והדיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך התורה. וזה נצח. מיסוד החיים המהווה את הכל. יסוד זה כאן ספירת יסוד, מהווה את הכל זה ספירת מלכות. מי שרק רוצה להבין שהרב דיבר תמיד דרך הקבלה. הוא אומר, יש כוחות חיים גדולים שעוברים מתוך הרצון. רצון זה בחינת כתר, נמצא למעלה. בסדר? זה מתגלה דרך התורה שהיא תפארת. בסדר? מי שלא רוצה שיסגור, אבל אני אומר, דרך לתפארת זו מתן תורה, נכון? מתוך זה בקו הישר יש את היסוד, ספירת היסוד, שהיא ריכוז כוחות החיים שיש מתוך התורה, עד המלכות שהיא בחינת כל. אז הרב החצי משפט אמר את כל קו הקבלה, מהכתר העליון שזה הרצון ועד המלכות שהיא למטה. זאת אומרת, בעצם באיזשהו מקום התורה מתגלה לכל מרחב החיים מבפנים. ויש כוח בתוכן המקודש להוות, זאת אומרת, מתוך זה, שאני נמצא במקום הפנימי, אז כל חשיבה, על כל דבר, על כל עניין, כל מפגש, כל עניין, פרטי, כללי, הכל, מתייחס אל אותה נקודה. אז אפשר לחדש בהמון דברים, לנטוע שמיים, ליסוד ארץ, וקל וחומר, להטביע צורה חדשה, ומבולטת על הנפש ההוגה, קל וחומר, לשנות אותנו כבני אדם, כיהודים, כישראלים, כאנשים שנמצאים בתוך המציאות, ויודעים לתת לה מענה. וכל המדעים של חול, אין בהם כזה הכוח. כי אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם, הם אף פעם לא באים אל המקור, שואבים ממנו משהו חדש. אלא מה? הם משתמשים בנתונים על השטח, הם מסדרים את החיילים שנמצאים על המגרש. אלא הם מציירים ומציגים לפי השקפה השכלית את מה שנמצא במציאות. על כן, הם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, הם לא משנים בדרך כלל את האדם להיות משהו חדש, הולכים את אותו אדם להיות יותר חכם, את אותו אדם להיות יותר פרקטי, את אותו אדם להיות יותר לבטא את הכישרון שלו, אבל לא מהפך את האדם עצמו. לעקור אותו מעצמיותו, תכנותיו הרעות, קבל לחומר, כלומר לתקן את המידות בדרך כלל, אין דבר כזה. זאת אומרת, שאדם באמת הופך להיות אחר, ולעמידו במצב של מציאות חדשה, תורה וחיה, באורח חיים אמיתיים העומדים לעד. זאת אומרת, באמת כך, אנחנו רואים שבאופן ברור, התפיסה שנותנת מקום לחוכמה, נקרא לזה בגדול התפיסה המערבית, לא הצליחה אם היא מתנתקת מהתוכן שלה, לא הצליחה להעמיד עולם פנימי שהוא עולם פנימי אמיתי, עד הסוף. זאת אומרת, דווקא גדולי, ניקח כדוגמה את המדינה הגרמנית לפני השואה. איזה כישרונות היו שם, בספרות, במדע, באמת, בטכנולוגיה, נכון? באמת, כישרונות אדירים. הם לקחו את החלקים האלה והפכו אותם ממש למקצוענים. תמיד מדברים על הספרות, הם, איך זה, ששילר, גטה, קאנט, איינשטיין, כולם ידידי גרמניה נפלאה מלאת החוכמה הגדולה הזאת, אבל בעצם זה לא עזר להם כששאלו את שאלת המהות, מי הוא האדם. באותו רגע היה בלבול, כי החוכמה הייתה חוכמה שמסדרת, אבל לסדר לשמה, מאיפה זה נובע? לא יודעים. ולכן אם יבוא איזה משוגע ויגיד כל זה מגויס כדי להרוג ולרצוח ולזה, ויהיה לזה איזשהו הצדקה שכלית, למרות שהיא מנותקת מהחמלה האנושית, היא מנותקת מהמצפון האנושי, אבל יש איזה מין מבנה שכלי כזה, שיש לנו חזקים וחלשים ואלה שורדים, וצריך ממילא להוציא את אלה שהם לא מפריעים לשרידות או לפיתוח הגזע היותר משוכלל, מין תיאוריות שלא נובעות בכלל מהחמלה, מעומק המציאות, אלא רק מאיזשהו ספקולה סדר על השולחן, לסדר כל מיני כוחות על השולחן, זה יכול להיות ממש חורבן. ולכן חייבים לחזור לנקודה הפנימית שממנה הכל מתחיל. איך אנחנו נפגשים עם הדבר הזה? זה הרי גדול הרבה יותר מהשכל שלנו. תשובה, לימוד תורה. כשלומדים תורה לכל רבדיה, מתחברים לדבר שהוא לא מתחיל ממני, הוא מתחיל מרצון השם, ורצון השם זה חיי החיים, זה המקום שבו הכל משתנה. ולכן כשאני לומד תורה, ואני עכשיו יושב, אמרנו צד הפרקטי, רק נגיד, שלא נשאר רק בעולמות העליונים. כשאני יושב ולומד תורה, ואני לומד עכשיו איזושהי סוגיה. סוגיה בגמרא נראית רחוקה לגמרי מעיסוק באיזה ערך מוסרי או משהו כזה, זה לא נכון. בגלל שבסופו של דבר כשלומד ואני מנתח, ואני רואה את הסדר של הדברים, ובמיוחד אם אני רואה את הסברה שעומדת מאחורי הדברים, במיוחד אם אני עוד יותר תלמיד רחם והסברה הזאת מתקברת אצלי להרבה הרבה סוגיות שיש להם את אותו הליך של זה, אני נפגש עם רצון השם. באותו רגע קורה לי משהו מבפנים. וזה גדול מהחיים הפרטיים, זה גדול מהמחשבה שלי. זה יוצר את אותו שינוי שעובר אותו חייל בטירונות. שהוא לא אותו בן אדם, רק שהוא מתנהג אחרת, אלא הוא פתאום הפך להיות עם נקודה אחרת לגמרי, הוא הפך להיות חייל. הוא הפך להיות פתאום משהו אחר, וזה כוחה של תורה. אז אם נסכם במשפט אחד, את מה למדנו עד עכשיו, שבוע הבא, בעזרת השם מתחילים נושא חדש במערל בפרק הזה, עדיין בהגדרות, אבל נושא חדש. למדנו על סדר העולם, המושגים שדיברנו עליהם, כן? לא הרבה, אבל דיברנו על מושגים. על נושא של סדר העולם, סדר העולם, למדנו אותו כמה וכמה פעמים, כי יש שם את הנושא של מספר 10, עניינו של המספר 10, העניין של 10 מאמרות, דיברנו על העניין של התורה כמורה, זאת אומרת ככה שמורה כיוון ודרך, דיברנו על הנושא הזה של עולם הבא, מה זה עולם הבא? למה הבא הקודמת, נכון? שעולם הבא זה לא רק עולם העתיד של השכר והעונש, אלא זה עולם שאני מתהווה ומשתנה לתוכו כל יום ויום, כל רגע ורגע, כל סוגיה וסוגיה, אני קצת משתנה, כל הזמן אני פוסע על העולם הבא, וזה המושג הזה, וראינו עכשיו את העניין של חוכמת הקודש, שהיא פועלת, מפעילה, יוצרת ומשנה אותנו, את הלומדים, ומתוך כך את העולם כולו. ואם זה נראה לכם הכל ככה קצת באוויר, אז אני מתנצל. זאת אומרת, אז תגידו לי להוריד את זה, לא נגיע עד למישור הזה, אבל מצד שני, זה נראה לי דבר חשוב מאוד להיפגש איתו, כשאנחנו הולכים ללמוד תורה, שאנחנו הולכים לעשות עבודה מהותית, ולא עבודה סידורית באלמה. ואז אנחנו משתנים, ואז מסתכלים על אנשים, ראו פלוני שלמד תורה, כמה נעים מעשיו, כמה מתוקנים דרכיו, עליך הכתוב אומר, ואמר לעבדי את הישראל אשר בך, את פער, כך אומרת הגמרא, משהו משתנה אצלנו, כי נגענו בשורש החיים. בוקר טוב צדיקים.